טוב, נתחיל. שלום, קודם. רציתי לעסוק עוד פעם, שוב פעם ברמב"ם, לעשות דמות ענקית. אז גם קצת, דיברנו אז קצת על החיבור משנה תורה, עוד קצת להמשיך, אז קראנו את האיגרת, להרחיב מה המטרה שלו ומה יש בו, וגם קצת לדבר, טוב, אני רוצה ללמוד משנה תורה, אבל מה כתוב בו? איך אני יודע מה הנוסח הנכון? כי יש הרבה הוצאות של רמב"ם ולא בכולם כתוב אותו דבר. אז קצת לדבר על מאיפה מגיעים כל השינויי נוסחאות ואיך כל מהדורה הכריע ומה כדאי ללמוד וגם מה המשמעות של זה. זה סתם זוטות או שזה משהו משמעותי? אז קודם כל, לגבי המטרה של משנה תורה, מי שרוצה, יש הרבה שדיברו על זה, אבל יש פה, ריכזו כמה דברים בהקדמה של הרמב״ם, של מפעל משנה תורה, או שחבר'ה מכנים רמב״ם מקבילי. אז אני אביא כמה דברים שהם מביאים פה, ואחרי זה נתקדם. קודם כל, הם מביאים פה שזה הספר היחיד, שהוא גם האמת היחיד אי פעם, שהוא על הכל. הכל כולל הכל, כאילו. זה, כי במשנה יש דברים שאין. אין הלכות חנוכה למשל. יש עוד כמה דברים שאין במשנה. הוא גם הלכות דעות, יש, אבל לא בצורה... כאילו, יש דברים שקדש להם מסכת או פרק. ויש הלכות שהם כזה הגיעו בדרך אגב, ובדקה הרחבה שלהם היא בגמרא למשל. והרמב״ם לוקח לכל דבר ומקדיש לו את הנושא שלו. אז זה מצד אחד, שזה נותן לבן אדם, בן אדם יכול לראות כאילו, אתה שואל אותו מה זה היהדות, אז אתה יכול לתת לו איזושהי נקודה כללית מה זה היהדות. כי בן אדם יכול ללמוד הרבה שנים וכל שנה הוא עובר מסע על זה, אבל לפעמים אינו איזו תמונה של כאילו זום אאוט. או למשל במקדמה למקרה מסיעת ישרים הוא מדבר על מי שעומד, הוא מדבר על מבוך, קוראים לזה גן המבוכה, כשאנשים הולכים ויש מישהו שנמצא במגדל מלמעלה והוא רואה את התמונה הכללית איך בנוי המבוך. אז זה גם יכול להדריך אנשים שאיפים נמצאים סטטיק, וגם נמצאים מישהו, הוא לומד הרבה, הוא לומד עכשיו ללכות בשר וחלב, הוא מתקדם סעיף אחרי סעיף, אבל לפעמים הוא לא רואה את התמונה הכללית של לאן התורה מכוונת ומה היא רוצה. ובחיבור שהוא כולל הכל, גם אם הוא בלי כל הפלפולים, אז יכול, אפשר לראות את התמונה הכללית. אז זה נקודה אחת. כן, והרמב"ם מדבר על זה שזה גם זה חילול השם. הוא כותב, דע שאני לא חיברתי ספר זה כדי להתגדל בו בישראל ולא כדי לקנות לי שם. אולם חיברתי, והשם הוא היודע לעצמי תחילה, להקל הדרישה וחיפוש למה שיצטרך אליו. אין, אז קודם כל, זה תחילה חיברתי את זה לעצמי, אני עכשיו יש לי שאלה הלכתית בשביל זה, יש לי איפה לחפש. ולעת הזקנה, ולשם השם יתעלה, לפי שאני באמת קטנו קינאתי להשם אלוהי ישראל בראותי אומה בלי ספר מחוקק כולל באמת ומבלי דעות אמיתיות ומבוררות, ועשיתי מה שעשיתי לשם השם בלבד. אין, הוא מסתכל ואומר לכל האומות, לכל ארץ יש לה את הספר חוקים שלה, לכל מדינה יש ספר חוקים. ולעם היהודי, מה ספר החוקים? תשמע, צריך ללמוד גמרא וירושלמי ומכילתא וספרי וספרי זוטא וליישב את כל המחלוקות, ואז אתה תדע את החוקים של הדת שלנו. איך אני יכול לעשות את זה? טוב, שאלת הרב. רגע, והרב עשה את זה ו...
במדינות יש גם מי שיחוף את החוקים בצורה, כאילו, בצורה משטרתית וכל זה. זה לא דבר בהלכה. כלומר, כאילו, הלכה היא...
גם ספר
שלך. טוב, הוא לא מדבר על היהדות בתור מדינה, אבל עכשיו יש לך מישהו בא להתגייר, שואל מה צריך לעשות. אין לו משהו. מישהו שואל את אבא שלו מה עושים. עכשיו, בדין, יש בדין שהם דנים מישהו, ופה זה כן הם שוכנים. הם מלכים אנשים, הם עושים זה. על פי מה אתם דנים? אין להם איזה משהו מסודר, אין להם...
מה עשו עד הרמב"ם?
אז קודם כל היו הרבה יותר מארצות. בדורנו, גם אם מדברים על זה שהם גדולים כמו פעם, אבל גם אין המרצים כמו פעם. קודם כל, כמעט כולם היו יודעים לקרוא. ממש רוב מוחלט מוחלט. וגם אם זה כן, כל מי ש... מי שלא רוצה ללמוד, בסדר, הוא מארץ מבחירה, ומי שרוצה ללמוד ואין לו איזושהי בעיה נפשית והשכלית, אז מלא דברים נגישים, יש לך, קודם כל הדברים נמצאים, פעם לך תחפש סופר שיעתיק לך ספר, גם זה היה, בגלל זה הרבה ספרים עשו להם קיצורים, קיצור שמה, קיצור אור זרוע, למה עשו קיצורים? כי אתה צריך להעתיק הכל, אז קיצרו אותם. וגם, אז לא היה לכולם, כל התופעה שהתימנים היו קוראים הפוך, למה? כי לא היה ספרים לכולם. היום, כל הגניזות מלאות בספרים מיותרים. גם, כן. יש ספרים שונים שהם מיותרים, ספרים שונים שהם חסרים. אפשר לדבר על זה שלא תמיד, לא תמיד ההדפסה היא תואמת את האיכות האמיתית של הספר, אבל... אבל היום יותר קל למצוא, וגם יש ביורים, יש לך את השס המוקלט, ויש לך שוטנשטיין, והמאור, ומטיבטה, ושטנדאט, ועוד לפחות שלושה פירושים שונים, ויש פירושים על המשנה, על הרמב״ם, יש לך, לא יודע, כל הלשון, שיעורים על כל המשנה. מי שרוצה ללמוד, הרבה יותר קל לו, הרבה יותר קל לו ללמוד. לכן, מה שעכשיו תתפוס, איזה יהודי שלא יודע, רואה חשבון שקובע לעיתים, לא יודע, שעה ביום ועוד קצת לשבת, הוא יודע הרבה יותר מאשר מה שידע בן אדם בטולדו לפני 800 שנה. וצד שני, גם אולי בגלל זה, המעמד של הרבנים היה גם יותר חזק, כי היה פחות מתוחים, כי מה שהרבן הקדוש, כי מאיפה אני יודע להתפתח. אבל... וגם הדיינים, גם הדיינים, הם צריכים לדון, הם צריכים, כל פעם הם צריכים לפתוח את הסוגיה מחדש, ואז גם שוכחים, אפילו הרמב"ם עצמו מתאר...
זה מה שהוא כתב, אמר זה שהוא כתב לעצמו, למה הוא כתב לעצמו?
נכון, לא, ויותר מזה, לא רק שהרמב"ם מתאר שהוא כתב לעצמו, גם אחרי זה יש איגרת שהוא מתחרט שהוא לא כתב מראה מקומות לספר, הוא כתב שהוא לא כתב מראה מקומות כדי לא לבלבל, לא התחיל להגיד מי אמר מה, זה יעריך לו את הספר. הוא כותב שהוא מתחרט על זה, גם אם אתה לא מביא את כל ההוכחות, אתה יכול לכתוב איזה מראה מקום, כי הוא אומר שפעם מישהו שאל אותי, הביא לי הלכה, ואמר לי רב מה המקור לזה, ואז הוא אומר, פתחתי יבמות, לא מצאתי, פתחתי ביטים, לא מצאתי. ואז אמרתי לו שאני מצטער, ואני באמת לא זוכר. ואז הוא הלך, ואחרי שהוא הלך נזכרתי שזה בסנהדרין, ואז רצתי אחריו להגיד לו שמצאתי את זה. ואז הוא אומר, ואז קלטתי שאם אפילו אני, כשחיברתי את זה, וכשחיברתי, ישבתי על כל הסוגיות לעומקם, אם אני לא מצליח למצוא הכל, כל שכן שסתם קורה, ואתה למצוא הכל, ואז הוא אומר, חבל שלא כתבתי. ואז זה יש, קוראים לו, רבי מתתיהו שטרשן, הבן של הרש"ש, יש לו הגאות בגמרא של וילנה, יש לו מאמר שהוא מנסה לנחש איזה הלכה זה ברמב״ם, שהייתי יכול לחשוב שהיא פה, והייתי יכול לחשוב שהיא פה, אבל בסוף היא במקום אחר, כי בדרך אגב, יש לו איזו השערה, אולי כן, אולי לא. אני לא זוכר את זה, אבל אם זה חשוב, אני יכול למצוא לך את זה. והיה מישהו שאלה השערה אחרת, כל אחד יש לה איזה חיצרון מסוים, אבל בוא נגיד, זה חידה טובה לבקים ושח. אפשר לחשב את הרב הלכן, אם הוא יכול לנחש איזה הלכה הרמב״ם לא זכר. אז קיצור, אז הוא מדבר שכאילו קנו קינטי השם הרכי ישראל, שאין ספר, אין ספר כאילו אחד ברור כולל אני לאומה. הרב אבינוביץ רוצה להגיד שאולי אפילו זה מין איזה, כי הרמב״ם אומר שאפשר לחדש את התמיכה אם תהיה הסכמה של כל ישראל, ואז הוא אומר שהוא יכול להיות שהמשנה תורה זה גם איזושהי הכנה לחזרת השמיכה, כי איך יהיו אנשים שרואים השם את מסנדרים אם לא יהיה להם איזשהו ספר של הדברים יכולים לדעת הכל לפחות ברמה הזאת,
שזה יהיה, שזה הספר הזה יהיה ספר שיהיה כמו ספר חוקים בשביל החזרת הסליחה.
כן. למרות שזה לא נגמר, הרמב״ם כותב שכאילו שבדורות הבאים, כאשר תסתלק הקנאה והתאוות השררה, שהרמב״ם כאילו גם רומז שיש אנשים שאולי הסיבה שהם יוצאים נגד הספר שלי כי הם מקנים או כי הם רוצים כבוד, אז הוא אומר שבדורות הבאים יסתפקו כל בני ישראל בו לבדו. זו אמירה מאוד מרחיקת לכם, זה גם שאלה, כי זה לא מתאים לרמב״ם יכול להגיד את זה, כי הרמב״ם לא חושב שיש לו איזה, הרמב״ם כמובן חושב שהוא צודק, אולי הכותב כמו שהוא כותב, אבל הרמב״ם לא חושב שיש לו סמכות שאסור לחלוק עליו. לפי הרמב״ם, אם אתה קורא בהלכות ממרים, איך פוסקים הלכה, לא נראה שאסור לחלוק, אין קבלת הוראות מרן לפי הרמב״ם, אין קבלת הוראות הרמב״ם. מה זאת אומרת? אם אתה לא ראוי, תעשה מה שכתוב בספר שלי. אבל אם אתה ראוי להורות, ולמד סוגיה ויצא לך אחרת, תעשה אחרת.
ברור,
אבל
אבל כאילו,
כן, אבל כאילו, גם הרמב״ם במשך השנים חזר בו שאנחנו נראה את זה לדעת השם בהמשך, וגם כאילו רבי אברהם בן הרמב״ם, כאילו הממשיך שלו, ושהיה דבוק בו וטרח לענות על השגות, השגות של נגיד שרבי דניאל הבבלי כתב על הרמב״ם, רבי אברהם טורח לענות עליהם, יש מקומות שהוא כן חושב אחרת מאבא שלו. לא היה שם איזה חסידות או קבלת הוראות הרמב״ם באופן מוחלט, למרות שברור שברוב הדברים הוא כן הולך עם אבא שלו. אז יכול להיות שהוא מתכוון באופן כללי, אבל לא ממש לגמרי. זהו, אז זה נקודה. ועוד נקודה שהוא גם אומר, שהוא רוצה שהספר יהיה ברור לכולם, אז הוא אומר מה אני אכתוב אותו. אם אני אכתוב אותו כמו בשפה תנכית, אז הרבה אנשים לא יבינו, כי זה הרבה מליצות ושפה מאוד מסובכת. אז אם נכתוב בארמית כמו השס, אז גם רוב האנשים בימינו לא יודעים ארמית. אז הוא אומר, לכן בחרתי את לשון המשנה, שזה עברית שהיא צחה וקולחת. אז רואים פה שהרמב"ם חושב על ספר שהוא בתור ספר אוניברסלי. למשל, פירוש המשנה הוא כתב אותו בכלל בערבית. למה? כי זה השפה שדיברו באנש של הרמב"ם. לעומת זאת, האנשים בצרפת צריכים שיתרגמו להם את זה.
כאילו, אז לפי זה היה לזה יהוד אחר כאילו?
כן, אם אתה עכשיו כותב ספר והוא יהיה כתוב ביידיש, אז ברור שאתה פונה רק לקהל שלך שדובר יידיש. אם אתה כותב ספר בלדינו, או באיטלקית, או בכל מיני זה, ברור שאתה מתכוון לאנשים, לכן אתה יכול להיות זה, סתם דוגמה, לא יודע, פוליטית, יצאו על שוטנשטיין בעברית יותר, ולא יצאו פשקווילי נגד שוטנשטיין באנגלית. כי אותם אלה שיצאו נגד, שחשבו שזה בעיה, אמרו, טוב, שוטנשטיין באנגלית, זה לאן כאלה שהם בכלל לא יודעים ללמוד גמרא, הם לא מבינים עברית בכלל, חשבו על ספר באנגלית. לא משנה, לא ניכנס לפולמוס הזה, אבל זה ברור שאתה מכוון לקהל יעד מסוים, אבל אם אתה מכוון לקהל, אם אתה כותב בעברית, אז אתה יכול להגיד, אני מתכוון לכולם, כי כל היהודים יש להם עברית. יש אולי שכאלה פחות שולטים, יותר שולטים, אבל זה השפה הרשמית, זה השפה של כולם, וכל מי שקצת לומד תנ"ך, לומד משנה, לומד גמרא, אמור לדעת עברית ברמה בסיסית לפחות, כדי להבין את הספרים האלה, גם אם הוא לא דובר את זה ממש.
אבל הוא לומד משנה, בעצם הוא כותב בשפה של המשנה, ובעצם כן. מי שלומד משנה...
נכון, עכשיו, החיבוש הוא מאוד דומה למשנה, הרמב״ם כותב שאדם צריך שלש לימודו, שליש, כן, זה כתוב בגמרא כבר. שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד, אבל הרמב"ם מפרש את זה ששליש במשנה, במקרא, בכוונה כ"ד ספרים, שליש במשנה, משנה הוא אומר שזה הלכות פסוקות, כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא, כן, שונה הלכות, הלכות זה דבר ששונים אותו, ומקרא זה דבר שקוראים אותו. לכן למשל יש כאלה שפרשו שהקורא בספרים החיצוניים אין לו חלק לעולם הבא, לא היה כמובן מישהו שקורא ספר חיצוני. מה, סתם כל מי שקרא עכשיו ספר חשמונאים נגיד אין לו חלק לעולם הבא? לא, אבל מי שקורא מלשון מקרא שהוא מכניס אותו כחלק מהתנך, אז הוא אין לו חלק לעולם הבא, כי אנשי כנסת הגדולה ישבו והם החליטו, זה יהיה בפנים, זה יהיה בחוץ, זה בפנים, זה יהיה בחוץ. היה דיונים, היה על קהלת, על שיר השירים, היה דיונים, על יחזקאל, היה דיונים להכניס אותו, והחליטו להכניס. אבל יש ספרים שהם החליטו לא להכניס אותם, או כי זה סתם שטויות, או כי זה הפוך, זה דברים רעים, או כי זה אומרים, זה דברים חכמים, אבל זה לא רוח הקודש ולא נבואה. אבל אם מישהו כן מכניס את זה בפנים, אז זה אין לו חלק לעולם הבא, כי פה אתה מערער על, על ה... על, על, על התנך ועל המשמעות של נבואה לעומת סתם ספר שהוא יכול להיות ספר חכם. כן, הגמרא אומרת שמילתא דמעליא בספר בן צירא אנחנו כן דורשים. לא אומרים שלא זורקים את הכל, אבל זה לא חלק מה...
מה? דורשים.
הגמרא מצטטת לפעמים מספר בן צירא.
אפשר להגיד, אומרים
במתנ"ך. אז היא אומרת, זה לא חלק מהתנ"ך, אבל דברים טובים שכתובים שם אנחנו כן אומרים אותם. עכשיו, הספר הזה הוא נראה, הוא כתוב בשפה תנכית. לא בטוח שכל האנשים בתקופת אנשי כנסת הגדולה היה ברור להם ששיר השירים אמור להיכנס פנימה ובן צירא בחוץ. יש כאלה שאומרים, לא יודע, נראה לי שניהם נראים ספרים חכמים. נכתבו אולי באותו דור, אולי לא, אבל יחסית זה. למה זה בפנים זה בחוץ? היו צריכים לדון, ויש דברים שאמרו, היו כאלה שרצו להוציא את זה החוצה. יחזקאל, היה על זה דיון. עד שאותו האיש שזכור לטוב, שעלה על העלייה עם גרבי שמן וזה. היו אנשים שחשבו להוציא את זה החוצה. אז כאילו מקרא קוראים משנה שונים, הלכות שונים בעצם, ותלמוד זה, אנחנו גאים כל זה, תלמוד זה הבבלי. בשביל הרמב״ם זה כל דבר עיוני, אדם יכול לשבת עכשיו עם רשב"א, או עם קצות, או עם חזון עובדיה, או עם מורה נבוכים, או אפילו בעל פה, וללמוד תלמוד. תלמוד זה להבין דבר מתוך דבר, להוציא מסקנות, להקשות ממקום למקום. כן, לא משנה איזה ספר מונח מולך, או שום ספר, אבל זה סוג של לימוד. ובעצם מה שכנראה הרמב"ם רצה זה כביכול להחליף את המשנה. אתה לומד עכשיו מקרא המשנה ותלמוד בקטגוריה של בלוז, בטבלה, שאתה שם לצליחה משנה, איזה ספר תלמד? משנה תורה. שהוא ספר שהוא כתוב בהלכות פסוקות, והוא כולל הכל, והוא התגבר על כל מיני חסרונות שיש כביכול במשנה, שלא כתוב על כל הנושאים ושיש מחלוקות, שלא תמיד ברור מה ההכרעה.
נכון, אבל כאילו לשכוח את המשנה.
לא, הוא לא התכוון לשכוח. אתה עכשיו רוצה ללמוד הלכה למעשה, תלמד שם. עכשיו, במשבצת של תלמוד, כשאתה לומד, תלמד את כל הדברים האחרים. וזה מה שהוא אומר, וכי אני אמרתי שיסרקו את כל הספרים וזה, הרי בעצמי, בישיבה שלי אני מלמד גמרא. אז נראה לכם שאני רציתי לזרוק את הגמרא. אבל מצד שני, אם בן אדם לומד רק, לא יודע, נגיד דוגמה, בן אדם לומד רק עיון, והוא לא לומד הלכה, אז חסר לו משהו בבניית הקומה של תלמיד חכם שבו. אז זה קצת על המטרה של על המטרות של המשנה תורה. יש לדון במה צריך ומה לא. כבר בימינו לא מקבלים את זה הלכה למעשה ככה כתורה מסיני, חוץ מ חלק מהתימנים אלא בתור אחד מהספרים, ספר חשוב, אחד משלושת עמודי הוראה, אבל הוא לא היחיד. אגב, למה הוא אחד משלושת עמודי הוראה? אפשר לראות שהרמב"ם, כאילו, לא רק בגלל החשיבות שרואים שהראשונים דנים בו, אלא היו מקומות שקיבלו הוראות הראש, היו מקומות שקיבלו הוראות הריף, היו מקומות שקיבלו הוראות הרמב"ם. בגלל שהיו מקומות שככה הם נהגו, אז הרבי יוסף קארו כאילו בחר בהם, יש כבר קהילות שכבר עושות את זה, ועכשיו בואו נעשה שילוב. לעומת כאילו קיבלנו הוראה, לא יודע, רעביה נגיד, אין מישהו שאומר אנחנו הולכים כמו הרעביה, סעיף אחרי סעיף. לכן הוא נתן לו משקל פחות. עכשיו דנים בה הרבה, אבל אז התחילו ספרות של השגות, הרייבד משיג, הרמ"ח משיג, הרמ"א משיג, כל הראשונים, יש ספרות של השגות, יש ספרות של ליישב את ההשגות, וגם זה לא תמיד בגלל שהם מסכימים. לפעמים הם רואים, כחלק מהלימוד באנו ליישב, אישית אנחנו מסכימים אחרת. וגם מי שמשיג, יש כלל שרגילים, שהרבה פעמים הפוסקים אומרים, שאם הרייבד שתק בהשגות, סימן שהוא מסכים עם הרמב"א. אז ראיתי על זה מאמר של אב יעקב חיים סופר, לא הקפח חיים, הנין שלו. ראש ישיבת כף החיים בירושלים. הוא בקי עצום. וראיתי מאמר שלו שהוא מביא עשרות דוגמאות שהרייבד לא אמר כלום במשנה תורה, אבל בספרים אחרים של הרייבד, אז רואים שהוא חולק על הרמב״ם. יש לנו פירוש של הספרה ויש הלכות לולב של הרייבד, יש תשובות, יש כל מיני ספרים אחרים. למה? הוא עובר על הספר ומעיר הערות, אבל זה לא מחייב ש... תראו, הרמ"א נגיד, הרמ"א למשל, הוא אומר, אני עברתי, וכל מה שאני לא מסכים, אני מעיר הערות על השולחן ערוך. ברמה שאתה עכשיו לומד את שני הספרים ביחד, ואתה יכול לדעת מה אני חושב. אבל הרייבד כנראה לא חשב כך. אומר, אני עבר. קודם כל, רציתי להראות לכם, אל תקחו את זה כתורה מסיני. יש בספר החסרונות. הוא לא תמיד, אני מסכים משהו, לפעמים אני חושב שההוכחות שלו הן לא נכונות. לפעמים אני אומר שלא ברור מאיפה הוא הביא. ואז זה גורם לך שאתה עכשיו תפקח יותר את העיניים ולא תקבל הכל. אבל לא שאני מתחייב שהערתי את כל מה שיש לי להעיר. יכול להיות
שיש דברים
שלנו? מהרייבד? יכול להיות. יש דברים ש... יש לפעמים נגיד רייבד שנמצא ברמב"ם פרנקל והוא לא נמצא בקורסים הישנים שמצאו אותו. יכול להיות שיש דברים... הרייבד נגיד, אנחנו יודעים שהרבה פעמים משנה את דעתו. יש הרבה פעמים הוא... היה כמעיין מתגבר, הרבה פעמים הוא כותב משהו ואז במהדורה הבאה הוא משנה את זה. אז יכול להיות שגם נראה, אבל גם זה נראה שהוא לא התכוון שזה עכשיו... אבל בסוף אנחנו לומדים את הרמב"ם כחלק מהראשונים מהסוגיה. עד שבדורות האחרונים הוציאו עוד רמב"ם, כי הוא רמב"ם יומי או כזה, הוציאו את רמב"ם... זה לא, זה עם הפירוש. אבל הוציאו רמב"ם כערך אחד שאמור להיות, אתה יכול לדחדך בו, אתה יכול לעבור על כולו, להיות בקי בו. וזה משמעותי, כאילו, רוב האנשים ש... לפני כן היה משניות.
נכון, כן.
כן, היה משניות, או משניות עם ברטנורה, משניות עם איזה, כאילו, עם העין בעין א' פירושים, או משניות עם קיאטי, אבל בוא נאמר שרוב האנשים שיש להם את זה בבית לא בקים במשנה. רוב מי שבקים במשנה לומד את זה במשנה סדורה. במשנה סדורה, העיקר הוא לא הפירוש, העיקר הוא המשנה עצמה. רוב אנשים שבקים בתנ"ך לא לומדים מקריאות גדולות.
לא, יש גם כזה.
תנ"ך קוראים, או תנ"ך זמנים, או לא משנה מה, אבל ספר שזה המוקד. אתה רוצה להיות בקיא ברמב"ם, הספר הטוב זה ספר שהוא המוקד. אז גם פה כשזה עם פירוש, הם לא נועדו לחשות על הרמב"ם. אפילו אין פה את הרייבד, שהיו אז דיונים. כן, אבל גם בהוצאת חזק, אם אתה מכיר. זו הוצאה של חבדניקים. שגם בקרח אחד, אבל רייבד יש שם. כי זה כאילו נתפס כאילו כבסיסי כזה. אם זה אירועים, נגיד, לא יודע. בדעת מקרא או בשטנזה, הצהרת תנ"ך, תנ"ך אין את רש"י, אבל בחומה שהם הביאו, שם רש"י הוא כאילו יותר בסיס.
כבר אחר.
וזה משמעותי. בסוף אם אתה רוצה להיות בקיבר, אתה צריך את ההוצאות האלה. וזה הרבה משמעותי. נגיד דוגמה שמביאים פה, אומרים שגם הרמב״ם מדבר כך. הרמב״ם אומר, יש לו איגרת לתלמיד שלו, שהוא כתב רבי יוסף בן רבי יהודה, שהוא כתב אליו, שאת המורה נבוכים הוא כתב בשבילו. היה לו שאלות ואז הוא כתב לו בשבילו.
את
המורה
נבוכים זה, כאילו, לא התכוון שזה יהיה לכולם.
לא משאחרי זה לא הפיץ, אבל הוא היה לו שאלות, הוא ידע תורה, הוא ידע חוכמות, היה לו שאלות, ואז בשבילה הוא כתב אחרי זה את המורה נבוכים. אבל יכול להיות שזה היה רק ההזדמנות, אבל בלי קשר. כי הרי הוא מדבר, שהוא רצה לכתוב ספר על הנבואה וספר על האגדות, ובסוף הוא לא כתב אותם. שהם לא הספיקו שבסוף המורה נבוכים זה הספר. אני לא זוכר איפה הספר, איפה הרמב"ם כותב, הם מביאים את זה פה, אבל פה גם דוגמה יפה, שלפעמים יש מושג שחוזר אותם בכל הספר, ורק כאילו פעם אחת הוא מסביר אותם. אז אני מביאים דוגמה על כזי. כזית, מושג שחוזר עצמו בכל הלכה, שתמיד מדברים על שיעור, פעם אחת הוא מסביר את זה בהלכות מעשי הקורבנות, י"ג י"ד, אין הקומץ פחות משני כזיתים. עכשיו, הקומץ זה ככה, עושים כף יד, ושאומרים שבקומץ יש לכל הפחות שני זיתים. ברור שזה לא הזית בשיעור מקובל. זה יותר קרוב לזית כפשוטו.
אמיתי.
עכשיו, אם אתה לומד רק הלכות פסח כדי לדעת כמה זה כזית מצא, אתה לא תדע את זה. רק אם אתה למדת הכל, יש לפעמים מהלכה אחת אתה יכול להבין על הלכה אחרת. שזה באופן כללי, אבל גם ברמם עצמו, לפעמים מושג אחד הוא מסביר אותו פעם אחת, ואז הוא לא צריך להסביר אותו בכל פעם. אחרת, הוא רוצה לכתוב ספר שהוא כרך אחד, יכול לסיים אותו פעם בשנה. אם הוא היה רוצה לכתוב סדרת ספרים, הוא היה מעריך. אבל זה לא המטרה. אז לפעמים זה גם לפעמים החשיבות של ללמוד את הספר כספר, מגיעים לדברים שלא מגיעים כשאומרים אותו כסוגיה. טוב, עד כאן בוא נאמר המטרות של הרמב"ם, עכשיו נדבר קצת על הנוסח. אם אני רוצה ללמוד את הספר, אני מכיר את החשיבות, אני צריך לדעת מה הוא אומר. מה הבעיה? הבעיה היא שהספר הזה גם נהיה נפוץ מאוד, ואז העתיקו אותו. וכל העתקה זה סיכון לטעות, כי אם המעתיק לא מדייק, הוא יוצר טעויות חדשות. לפעמים בכל דפוס או בכל העתקה מכתב יד היא מולידה עוד טעויות ועוד טעויות ועוד טעויות ועוד טעויות עד שבסוף אחרי היום למעלה מ-800 שנה אנחנו כבר רחוקים ממה שהמחבר עצמו כתב.
או שהוא כן מדייק ואז הוא נותן סברים לעצמו, כאילו...
עכשיו זהו, או שלפעמים יש טעויות שהן בטעות או שלפעמים מישהו רוצה כאילו לשפט את הרמב"ם, מה שפה לא ברור אני אסביר את זה. או שלפעמים היה עירות בשוליים בכתב יד שמישהו הסביר והעתקה אחרי זה המעתיק בטעות הכניס את מה שהיה כתוב בעיירה הכניס לא נכון. עכשיו יש מקומות שהרמב״ם בעצמו, הרמב״ם במשך כל החיים המשיך לשכלל ולהגיע את הפירוש המשנה ואת המשנה תורה. עכשיו גם קודם כל יכול להיות שאני העתקתי העתקה שהיא כן מדויקת אבל היא מ-30 שנה לפני שהרמב״ם נפטר וכל מה שהתחדש ב-30 שנה האלה, אין לי אותם. העתקה שלי מדויקת, אבל היא לא מהגרסה האחרונה.
יש את הכתב יד?
וגם, שנייה נגיע לזה, וגם, לפעמים, מישהו כן, כי הרמב"ם לא מחדש כבר לכתוב את כל הספר, הרמב"ם כתב הערות בצד. עכשיו, לפעמים, כשמישהו העתיק, הוא העתיק את הערה בצד, אבל הוא לא שילב אותה במקום הנכון, הוא שם אותה שורה מעל, שורה מתחת, דברים כאלה, ואז נוצר שם בלבול. יש כמובן, יש גם צנזורות, יש מקומות שהרמב"ם מדבר נגד הנוצרים, אז יש מקומות שעשו צנזור, שעשו שינויים במודע, כאילו, עכשיו, כמובן, הכי טובים היה לנו את הפירוש של הרמב"ם עצמו, פירוש המשנה יש לנו את רובו מכתב יד קודשו. יש לנו את רוב, יש לנו רוב...
איזה שלב בחיים?
יש לנו רוב חמישה סדרים. כן, יש לנו רוב חמישה סדרים, שזה אומר, זרעים מועד, נשים נזיקים קודשים, תיארות אין לנו בכלל, אבל גם בתיארות יש לנו כתב יד שנחשב יחסית יותר מדויק, ונגיד הרב קפח מסתם בכלל, והפירוש שלו, אבל שאר הדברים הרב קפח מביא את הרמב"ם עצמו, חוץ אבות ועבודה זרה ואוריות שעקב איזושהי טעות לא היה את זה לרב קפה. הרב שילת תרגם את זה. הרב שילת לא תרגם את כל הספר, כלומר יש לך את הרב קפה, אבל את המסכתות האלה הוא כן עשה תרגום מחדש.
למה?
למסכתות שהרב קפח...
שכן יש לכתב יד ו...
בסוף, סוף מזיקים. לא זוכר בדיוק את הסיבה, או חסר בקטלוג, או שלא זוכר. ויש דברים, יש מסכת, נגיד שבת חסר. מצד שני, מסענו בגניזה את טיוטות של הרמב"ם בפירוש המשנה. אז כשבאו להדיר את זה, אז לקחו כתב יד שהוא יחסית מדויק, והשתמשו גם בטיוטות, מי שהיה לו, חלקה פחות להכיר את זה נראה לי. זה תרגום אחד, ועוד אמרנו גם הרב שילת במסכתות מסוימות. יש מסכתות שהוא רק עשה, כי הוא שבת, הוא רק עשה תרגום. עבודה זרה ואוריות הוא רק תרגום. ואוריות הוא הוציא את זה, והוא תרגום של הרב שילת עם הערות של הרב חיים סבתו. עבודה זרה, נגיד, הוציא את זה הרב דרור פיקסטר, שהוא תלמיד של הרב רבינוביץ', והוא רמב"מיסט, הוא פרופסור בבר אילן, פרופסור לפיזיקה והנדסה. עכשיו יש לו שם עולמי באופטיקה ועוד כמה תחומים, ובזמנו פנוי בערבים, בלילות, לפנות בוקר, בחופשות וזה, יושב ולומד. הוא הוציא הרבה מאמרים, הרבה מהם ברמב"ם, וגם כמה ספרים. הוא הוציא כאילו כמו פירוש המשנה רמב"ם עם פירוש. אז יש לו על ברכות, פאה, גיטים ועבודה זרה, ועכשיו הוא עובד על שביעית, אולי הוא עוד יספיק השנה. הוא הוציא כבר את פרק א' כזה, חברת של מעלה אדומים.
פירוש על הפירוש?
כן, הוא מביא את הפירוש המשנה, ואז הוא מראה לך, הוא מביא קושיות, מביא הוכחות, משווה להם למקומות אחרים. יש פה בישיבה חלק מהפירוש, ויש לו לפעמים. עכשיו, מה שכיף בו, הוא שולט בכל הרמב״ם, ואז הוא תמיד מביא, הוא איתים מדבר על תופעות ברמב״ם, ואז הוא מביא. למשל, דוגמה, בשינויים שהרמב״ם משנה, הרמב״ם לפעמים חוזר בו, אז היו הרבה שכתבו, הרבי מלובביץ' למשל כותב את זה, יש דוקטורט שלם של הרב אהרון אדלר, היה ראש ישיבת נר תמיד ב-80, של ישיבה תיכונית. אז יש לו דוקטורט שלהם על פירוש המשנה, על החזרות. אז הם הביאו, יש מקום, יש תשובה של הרמב"ם על פרוזבול. אז הוא כותב, הם מקשים לו איזה, הם מקשים לו קושייה, שבחיבור ראינו ככה, ובפירוש המשנה ראינו ככה. ואז איזה משנה עם השיטה הנכונה? ואז התשובה, מה שקטנו בחיבור הוא הנכון, אשר אין בו ספק, בחיבור הכוונה המשנה תורה. וכך כתב עם פירוש המשנה, וזה אשר בידכם הוא הנוסחה הראשונה, מה שבהתחלה, שיצא מתחת ידינו קודם שדייקנו, ונמשכנו בזה המאמר אחרי מה שכתב בא ספר המצוות הרב חפץ ז"ל, רב חפץ גאון, רב חפץ בן יציח, יצאו ספר המצוות, יצאו שרידים שלו מהגניזה, הוא כתב ספר המצוות, והרמב"ם אומר, בהתחלה נמשכתי אחריו, לכן כתבתי כך, והוא טעות מצידו. ובזה שנמשכנו אחריו, היה מצדנו חוסר עיון, כי הוא מאשים את עצמו, איך לא שמתי לב לזה פעם. ואחרי שעיינו במאמרים ודייקנו בהם, נתבהר מה שקטענו בחיבור שהוא הנכון, ותיקנו פירוש המשנה.
זה כמו פניני הלכה ש...
כן, אבל אצלכם לא היה. ואז בעצם אומר להם, כאילו, תתקנו את עצמכם. ואז אתה רואה שכבר אז היו אנשים שלא היה להם את המהדורה הנכונה. עכשיו פה הוא מסביר למה חזרתי בי, כי בהתחלה נמשכתי אחרי הגאונים, אחרי זה פיתחתי דעה עצמאית. יש כאלה שקבעו את זה ככלל, הרמב"ם בהתחלה נשמע אחרי הגאונים, ולאט לאט הוא נטע מדעת הגאונים ופיתח שיטה משלו. ואז הם הביאו דוגמאות והסבירו שזה כאילו חלק משיטת הרמב"ם. אז למשל הרב דרור פיצלר אסף הרבה הרבה דוגמאות, לא זוכר כמה, הרבה דוגמאות הפוכות, שבהתחלה הרמב"ם אמר שיטה עצמאית, ואחרי זה הוא חזר בו ואמר כמו הגאונים.
ואז הוא מבטל את כל התיאוריה.
ואז הוא מבטל את כל המהלך, ברגע שיש משהו הפוך, זה כבר אומר לך שזה לא קלאק. לא תמיד כשמצאת כמה מקומות שככה רמה אומר, זה סימן שזה הנכון. אתה צריך לדעת שאין מקומות הפוכים. אחרת זה לפעמים ככה, אבל לפעמים ככה, אבל זה לא שיטה.
של מי המהלך הזה?
אני ראיתי אותה אצל הרב מלובביץ' וראיתי אותה בדוקטורט של הרב אהרון אדלר. יכול להיות שיש עוד. בעיקר הרב אהרון אדלר, הרב דרור פיקסר, מי שהיא הרבה פעמים אוהב להיכנס לדברת שלו. גם מישהו שיטש בקרה הולך מעבר לי, ואז אחרי זה הוא כאילו התחדש לו גם הירושלמי, ואז יש מקומות שהוא חזר כמו הירושלמי, ואז במספח למסכת פאה הוא מביא דוגמאות שבמסכת פאה, שזה סדר זרעים כאילו, שאמור להיות כאילו ירושלמי, מי שבהתחלה הוא סבר כמו הירושלמי, ואז בסוף הוא סבר דווקא כמו הבבלי. אז כדאי לראות, הרבה פעמים יש לו מאמרים מאוד יפים ושמאוד כיפה מתוך בקיאות ברמב"ם. אז זה לגבי פירוש המשנה. עוד פירוש, עוד תרגום, זה תרגום של מהדורת מכון המאור. זה בעצם כולל בתוכו שתי פרויקטים. פרויקט אחד זה התרגום, זה הרב עזרא קורח מישיבת קרונוביץ', שהוא רב חרדי תימני, יודע ערבית, תרגם את זה מחדש. הרבה פעמים התרגום שלו, הוא גם הרב קפח טוב, אפשר להסתדר איתו, אבל הרבה פעמים הוא מתווכח איתו, ולפעמים זה נראה שהוא יותר צודק. עוד נקודה, זה...
אנחנו מדברים על תרגום לפירוש המשנה.
מה שיש למשנה, תרגום לפירוש המשנה.
יש לתורה נכתב בעברית.
עוד נקודה, זה שהוא מדגיש שם את המילים המודגשות, זה מילים שבמקור הם נכתבו בעברית. אז אם אתה רוצה לדייק בפירוש המשנה, אתה מי יותר לדייק, כי זה בעצם הניסוח שלהם מתרגם. אז הוא הדגיש לך מתי זה תרגום ומתי זה במקור בעברית. זה גם חשוב. ויש את ההערות. ההערות למטה עם הרחבות וכל מיני למדנות. זה, יש איזה תועלת, אבל זה בוא נגיד פחות איכות. רוצים את התרגום, היו צריכים כבר להבות את זה, אבל עיקר החשיבות זה, בוא נאמר, לדעתי, זה עוד כמה ששמעתי, עיקר החשיבות זה התרגום של זה.
תרגום לרב שילת.
הרב שילת לא עשה פירוש המשנה, אמרתי, הוא עשה חלקים שלנו שהרב קפח לא היה לו את הכתב יד. משנה תורה, אז גם ככה אני אתן אולי שתי דוגמאות, אין זמן כל כך להאריך. דוגמה אחת זה בהלכות מלכים, הרב אומר שבני נוח, גוי חייבים קיימים שבע מצוות בני נוח. עכשיו, הוא מגדיר חסידי אומות העולם, מי שעושה את זה בגלל שככה השם ציווה בהר סיני. הוא אומר, ואם מישהו לא גונב, לא רוצח, לא נואף, מקים מערכת משפט, לא וכולי, כל המצוות, מאחרי הדת, ולא כי ככה השם ציווה, אז הוא אומר, אינו לא מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם. ואז הרבה תמהו, למה אתה ישר כאילו פותר אותו? בסוף הוא מתנהג כמו אדם טוב, הוא לא רצח, הוא לא גנב, הוא לא... באמת מצאו שבנסקות המדויקת כתוב, אינו מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. הרמב"ם אומר, הוא לא מחסידי אומות העולם, אבל יש לו מעלה, שבסוף הוא מתנהג...
הבדל כאילו של א', כאילו.
כן, הבדל של א'. עוד דוגמה למשל,
אז היה הבדל בתרגום או ב...
היה טעות ש...
לא, אני מדבר במשנה תורה. זה הבדל בנוסחאות, מישהו הוריד את האלף, וזה הפך להיות במקום ולא.
במקום אלה ולא.
במקום אלה ולא. עוד דוגמה, גם יש כתר הרם טובה, שנשמר בחלב, שאמרו שזה הספר של בן אשר שהרם מדבר עליו בתור הספר שעליו ראוי לסמוך. בנוסח התורה.
וכל כשהוא מדבר על התוכות סתובות.
כן, ועל פי זה הוציאו כמה תנכים, על פי התנך של הרב רויר, ואיך הוא יודע?
יש שינויים?
מה?
יש שינויים?
יש שינויים, אין הרבה שינויי נוסח בתנך. זה לא זה. אבל יש כמה דברים, פרשיות פתוחות, תנועות, ויהי ויהיו, דקה באלף, דקה ב... יש כמה שינויים. והשינויים האלה שהם משמעותיים, שאתה רוצה עכשיו לכתוב ספר תורה, שאתה רוצה לכתוב את מגילת אסתר. אז הם ממש משמעותיים. אז בכל מקרה, אז היה חוקר אחד שערער על ההנחה הזאת, על המסורת של יהודי חלב, שהכתר של הרם צבא הוא הספר של הרם. למה? כי הוא אומר בשירת האזינו שבכתר יש 77 שיטות. שיטה זה שורה. ובמשנה תורה כתוב שצריך 70. אז זה לא יכול להיות שזה הספר שהרם מסמוך עליו. וזה קושי התורה. אלא מה? שיש אחד הכתבי יד הכי טובים של הרם, קוראים לו הספר החתום, הספר המוגה. שזה ספר של אהבה זמנים, שכתוב עליו בסוף, הוא גם מספרי משה ברבי מימון.
כאילו חתם על זה.
הרמב"ם לא כתב את הכתב יד, אבל הרמב"ם נשאר, שמי שכתב את הספר הזה הגיע אותו מתוך העותק האישי של הרמב״ם. אז למשל ברמב״ם פרנקל זה הנוסח. הם לקחו את הנוסח, הם לקחו את הנוסח הדפוס, הוציאו אותו, שמו את זה. וכל האחרים, גם אם לא הלכו איתו 100%, כי יש בו כמה טעויות, אבל הם כן התחשבו בו, ברור שהברן גם חתם.
ומה היה טעויות?
גם בנוסח
הדפוס. הרמב"ם אישר שהגיעו את זה מהספר שלו, אבל לא הרמב"ם כתב בעצמו, ולא הרמב"ם בדק שהוא מעתיק לו.
איך הם ידעו שיש בו טעויות?
יש דברים שאפשר לראות, טעויות יחסית קלות, אבל יש דברים שאפשר לראות. בכל מקרה, אז שמה יש 77 שיטות, 67 ולא 70. אז מה שהוא הביא בתור קושייה, למה זה לא יכול להיות, אז הוא הביא שזה...
איפה יש 67?
בקטע הרמצובה יש 67, וברמה היה כתוב 70, לכן הוא אמר, זה לא יכול להיות שהכתר הזה, זה הספר שהרמה מדבר עליו. ובנוסחה המדויקת של הרמה כתוב 70. אני רואה שנשאר רק עוד דקה, אז אני ככה בקצרה אגיד מה זה הספרים שיש לנו היום. יש לנו, בוא נאמר ספרות מדויקות, יש לנו פרנקל, יד פשוטה, אב קפח, הרב שילת ומפעל משנה תורה. רמב"ם פרנקל, הנוסח בפנים, חוץ ממה שיש בספר המוגה, ובעיקר הם הלכו לפי דפוסים קדמונים ומדויקים. למה? כאילו שיטה שמרנית כזאת, לא הולכים לכתבי יד שזה ישר לעשות מהפכה, הולכים לדפוס שהוא כאילו הדפוס הכי ראשון, הכי מדויק, הכי נקי. אבל זה ככה הם עשו בהתחלה, ובשינוי הנוסח הם נותנים מהירים מה עוברים בכתבי יד. בספרים לאט לאט תוך כדי עבודה הם כבר לא התמידו בזה, והם כן לפעמים כזה דברים קריטיים וממש הוכחות ברורות, הם כן לפעמים מתקנים על פי כתבי יד. והם מציינים במבוא שלהם לשינוי נוסחות שהנוסחות הכי טובות זה הכתבי יד התימנים, שהם באופן כללי ידועים בתור הכי דייקנים, שזה נכון, אין על זה ויכוח. יד פשוטה, עיקר הספר של יד פשוטה, זה הספרה של פה, עיקר הספר זה הפירוש, הפירוש מאוד יפה, שעיקר הפירוש...
רבינוביץ'.
כן, עיקר הפירוש הוא נועד לפרש אותו על פי המקורות שהיו לפני הרמב״ם. זאת אומרת, הוא לא מסביר את הדברים לפי מהלכים של הקצות, אלא הוא מביא, מפרש אותו לפי רים ניגש, וריף, ורבנו חננאל, ורבנו פרחיה, שהיה מבית מדרשו של הרמב״ם, למשל.
היה באותו זמן?
כן. ואפילו היה איזה קשר משפחתי. אז ברור שאפשר לסמוך עליו, כי גיא, הוא כאילו התחנך בשיטת הלימוד של הרמב״ם. והוא מביא ירושלמי, והוא מאוד בקיא בגאונים. אז עיקר זה הפירוש. השיטה שלו היה, הוא פחות התעסק בכתבי יד, הוא בעיקר פשוט היה, נאמר, פחות בחלקים המאוחרים. העבודה שואלת הרב שילת, אני עכשיו עובד על ספר זרעים, מה הכתב יד הכי טוב של ספר זרעים? ואז הוא היה פשוט לוקח את הכתב יד הזה, ונצמד אליו, מעתיק אותו ככתבו וכלשונו. לפעמים בפירוש הוא היה מאיר הערות, למה? יש עוד פירושים, עוד גרסאות טובות, למה לפעמים צריך למטות מהגרסה שלמעלה, אבל זה העיקר. הרב קפח נצמד לכתבי יד תימנים, שזה חלק מהמטרה של הספר. גם הפירוש למטה הוא מאוד רחב, שזה ניקית ממאות ספרים שנכתבו על הרמב״ם. הוא מלקט, לפעמים הוא גם מעיר הערות, לפעמים הוא קץ גם, לפעמים הוא מעיר הערות בציניות, לפעמים אפילו לא ממש מעיר הערה, הוא רק
מוסיף. על כתבי יד אחרים?
לא. בפירוש למטה הוא מלקט פשוט פירושים. עכשיו לפעמים יש לו הוספות משלו, לפעמים אין לו הוספות בכלל, לפעמים יש לו הוספות, זה פשוט הוא מסמן, הוא מביא, כתב הרב כך וכך, ואז סוגריים בסוף סימן קריאה וסוגריים מרובעות. והרב רצון הרוסי מגדיר את זה כאילו גלגול עיניים כזה. אני לא אומר לך מה הקושי, אבל תבין לבד שזה לא מסתדר. הוא נצמד בעיקר, הוא לוקח ארבע כתבי יד תימניים שהם מדויקים והם מקיפים, הוא בעיקר הולך איתם, לפעמים בהערות הוא מביא עוד כתבי יד.
הוא עושה את זה ממישהו עכשיו, הקטן כאילו.
מה?
הוא התעסק בזה מי?
הוא התעסק בזה, כן. ספציפית הפירוש הוא כתב בזקנותו, אבל ברור שם. הוא נשם רמב״ם, הוא נולד עם כפית רמב״ם בזה. שזה גם חלק מהיתרון שלו. מצד שני זה חלק מהחיסרון שלו, הוא נצמד לתימן, כתבי יד, רק כתבי יד תימניים, והוא תמיד זה. יש דוגמה, לא הספקתי להגיע לזה, אבל יש מקומות שאפילו מתווכח עם רבי אברהם בן הרמב"ם, יש הלכות חמץ ומצה, שרבי אברהם בן הרמב"ם מעיד שאבא שינה את הגרסה כך וכך, וזה נגד כתבי יד התימניים, וגם נגד המנהג בתימן שהתירו את זה, ולא כמו רבי אברהם בן הרמב"ם שמוש צריך לאסור, ולכן הוא לא מקבל את זה. הוא מתווכח עם הרבה אומר, לא נכון, מי אמר שזה נכון, וזה דבר שכל האחרים, אף אחד לא קיבל את זה חוץ מהרב קפח, אבל כאילו הרב קפח, הוא נאמן לתימן, לפעמים, לעיניים אחרות זה נראה יותר מדי.
אז זו דוגמה,
חלקתי מהזמן, אז אני אשתדל למהר. עוד שתי מהדורות שהן, אפשר לומר, בנים של הרב קפח, אחד זה מהדורת חזק, זה בקרח אחד, מהדורת חבדניקית, שהם גם מציינים תמיד לכל המקומות שהשולחן ערוך הרב פוסק, או שיש ביאור של הרבי בליקוטי שיחות, או במקומות אחרים על הרמב"ם הזה. ושזה נועד בשביל החבדניקים, יש את הסתר לימוד של הרמב"ם, שחלק ליום, או שלוש פרקים ליום. הם נסמכו בעיקר על הרמב״ם, כי הרבי לובביץ' מאוד העריך את הרב קפח, נסמכים על הרב קפח, כתבי יד תימן, הרבי לובביץ' מאוד החזיק מהכתבי יד התימניים, ויש לו מכתבי ברכה לרב קפח, והוא גם משתמש בספרים של הרב קפח, אז הם נצמדו לזה. לפעמים, וזה בעיקרון, לפעמים הם כן נותנים ממנו, אבל בגדול הם נסמכו על זה. עוד מהדורה זה מפעל משנה תורה. מקבילי, שגם הוא תלמיד, הרב יוחאי מקבילי תלמיד של הרב קפח, אז הם גם בעיקר נצמדו לזה, אבל לא לגמרי, הם כן ראו את ההוצאות האחרות, ראו מה זה, היום יש כתבי גניזה, היום יש עוד דברים שזה, הם עדיין נותנים בכורה לכתבי יד התימניים.
אני רק יודע שלהם זה הבהירות כאילו, לא?
לא, אני מדבר כרגע בנוסח, יש את הנוסח.
יש להם
עוד, יש להם עוד מעלות, יש גם את המפתחות, יש עוד דברים, אבל מבחינת הנוסח הם לפעמים כן עושים שינויים, או על פי כתבי יד תימניים אחרים, או על פי כתבי יד אחרים שלדעתם היו זה, אבל בגדול כן כן נסמכים על הרב קפח. ראית איזה סיפור מעניין שהוא הוציא את זה בהתחלה בתשס"ד נראה לי, ואז הלל גרשוני שהיה אז אברך בתורת החיים שלח לו, לא זוכר איזה 30 עמודים נראה לי של הערות על הספר, ואז הוא אמר לו, תשמע, אתה טוב, כאילו,
לא,
במקום להתווכח איתך בוא תצטרף, ואז הכניס אותו להיות אחראי על הנוסח. את הלל גרשוני הוא עכשיו תרגם גם את המורה נבוכים מחדש, הוא מופיע פה בתור עורך משנה, אחראי, עורך משנה נוסף. קיצור, זה עוד הוצאה, ויש את הרב שילת, שזה הסדרה שהתחילה לצאת. הרב שילת גם עובד שנים, כן, שנה שעברה הוא סיים את זה. אולי זה כל, אני קצת אראה איך זה. חוץ מזה, שזה 14 כרכים, הוא הוציא גם, הוא הוציא את זה בגרסה של שני כרכים, שזה כביכול המקבילה של זה.
מה ההבדל? פה יש את הפירושים?
זהו, פה יש ככה. צד אחד זה דפוס ורשה וילנה, שזה הדפוסים הישנים. ופה יש את הנוסח שלו, ולמטה הערות נוסח. הערות נוסח.
זה כבראש זה לשבת אותיות ומילים.
ופה הוא מביא תשובת הרמב״ם שהיא קשורה להלכה הזאת. עכשיו, הרב שילת, עוד יש לו טענה שהוא הולך איתה כבר שנים, שהיא טענה לכאורה מוצקה, אפשר לומר. הוא גם, הוא אומר, כולם מדברים על כתבי יד התימניים, אבל זה לא נכון. כתבי יד התימניים הם מדייקים, אבל הם מעתיקים בדייקנות את מה שהיה להם. אבל מי אמר שהיה להם את הגרסה הכי טובה? והוא אומר, אני עכשיו לוקח את כתבי יד המזרחיים. מה זה אומר? כתבי יד שהגיעו ממצרים, מארץ ישראל או מחלב, אומר שמה הסתובב העותק האישי של הרמב״ם. לכן, אם יש ספר, אם יש נגיד כתב יד מלפני 800 שנה ממצרים, סביר להניח שהוא עתק מעותק יותר טוב מאשר כתב יד בתימן. כי הוא ראה את כל ההוספות, ואולי אפילו הוא עתק מהרמב״ם עצמו, מהספר הפרטי. לכן הוא קובע מדרג, מעלה ראשונה כתבי יד מזרחים שהוגו על פי ספרו של הרמב״ם עצמו, ומדרגה שנייה ספרים שהוגו על פי ספרים שהוגו ממנו, שזה כאילו מי שלישי, וכתבי יד מארצות שסמוכות למגורי הרמב״ם וצאצאיו, הוא גם עושה חשבון, אין לנו את הרמב״ם, אין לנו את הכתב יד. מה שנשאר זה כמה טיוטות ששרדו, שלפי אפשר לראות גם מה הרמב״ם שינה, שזה מעניין. אין לנו. ואנחנו יודעים שהספר נעלם. אצל הברך, אצל הנכד של הנים, הספר נעלם. אז כתב יד מחלב, נגיד, שהדור השביעי לרמב"ם עבר לחלב, אם זה מאחרי זה, הרמב"ם מייחס לזה פחות חשיבות, הרב שילת מייחס לזה פחות חשיבות, כי הוא אומר, הם לא הכירו את העותק הפרטי של הרמב"ם. ועוד מעלה של הרב שילת, הוא כמובן גם נותן חשיבות לתימן, אבל אחרי זה, דרגה הרביעית, כאילו. עוד משהו שהרב שילת עשה, שאף אחד לא עשה לפניו, לפחות לא באופן מקיף, הוא משתמש בקטעי גניזה. בגניזה הקהירית מצאו, לפעמים זה קטע של 3 מילים, של, יש איזה 250,000 קטעים, לפעמים זה עמוד, לפעמים זה כמה דפים, לפעמים זה קטע קטן, ואז גם זה לפעמים אפשר למצוא בזה אוצרות. אז זה הספרים, אז לפעמים...
בסוף בין כל הגרסאות האלה יש שינויים כאילו נפקמינות בהלכה?
אז יש לפעמים נפקמין שאפשר למצוא, לפעמים זה הבדלים דקים. בוא נגיד, בין כל המהדורות המדויקות לדפוס אפשר למצוא הרבה דברים. בין המהדורות המדויקות עצמם זה הבדלים כבר יותר קטנים.
מה זה? מה שאמרנו, פרנקל מקביל לי קפח ושילת ויד פשוטה?
כן. אם אתם רוצים אני אביא עוד דוגמה. למשל, יש באיסור הרכאות. איסור הרכאות זה לפנות ל... בתי משפט של גויים, שבתחום מן א' מאמר של הרב יעקב אריאל, שהוא אומר שבתי המשפט של מדינת ישראל הם ערכאות, ואסור ללכת אליהם.
אלא אם כן תורים אותך.
כן, יש היתרים, אתה מותר ללכת לערכאות, אבל זה לא קשור, זה היתרים שיש כבר בשולחן ערוך. אבל, והוא כאילו מאשים, אתה אומר שיש יהודים דתיים שפונים לבתי המשפט, ואומר חלק ממי שהלבינו את האיסור הזה, זה כל מיני משפטנים דתיים.
כאילו עובדים בזה.
כן. או שהם כביכול באו מזה תפיסה ציונית, מה זאת אומרת, איך ראיתי פעם שופט שכותב, הם אומרים עליי הרכאות של אקום, מה זאת אומרת, יש מאחוריי דגל של טלית עם מגן דוד וסמל של מנורת המקדש, אתה אומר לי שאני הרכאות של אקום, עובדי כפורים זאת, אני חושב שאקום זה גרסה של צנזורה. בקרח ב' יש תגובה של שופט דתי. אחת הטענות שלו, שהוא אומר, הרב יעקב אריאל ציטט את הרמב״ם בציטוט לא נכון, ולכן הגיע למסקנה לא נכונה. מה זה, הרמב״ם כותב כל אדם בדיני גויים והרכאות שלהם, הרי זה גשע, רשע וכאילו חרף וגידף וירים יד בתורת משה. שזה ביטוי מאוד חריף, לא אומר אסור. הוא אומר רשע וכאילו חרף וגידף וירים יד בתורת משה. ואז הוא אומר, הרב יעקב אריאל אומר דיני גויים. ואז הוא אומר שבתי המשפט של מדינת ישראל לא אומרים יהודים, אולי אפילו עם כיפה, אבל דנים לפי משפטים שהם לא תורה, משפטים נוכרים. אבל הוא אומר, זה לא מה שכתוב ברמב"ם. ברמב"ם כתוב, כל אדם בדייני גויים. מי שהולך לבתי משפט של גויים, לדיינים, אבל אם זה דייני ישראל שדנים לפי דינים שהם לא של תורה, זה לא האיסור. ככה הוא טען.
באמת יש לו סימוכין מגרסאות יותר.
הוא הביא שככה כתוב ברמב"ם. אתה באמת פותח את הדפוס הישן, ככה כתוב.
הדפוס הישן.
אז הרב יעקב אריאל לא מפקח את האומנוס ברמב"ם, הוא רק מנסה להתפקח אותו שלפי ההקשר, בגמרא כל פעם, הרכאות של גויים, יש הרכאות של אדיוטות. הרכאות של אדיוטות זה לא של מדינה. אלא יש אנשים שהם דנים לפי חוקים של גויים, ויש אנשים שהם אין להם מערכת חוקים. הם עכשיו באי בודד, מה צריך לעשות? כמו שיש שלושה אנשים שעושים מה שנראה להם לפי השכל הישר שלהם. לא שיש להם איזה מערכת חוקים שהיא נגד התורה. ואז זאת אומרת, אתה רואה שזה לא קשור ל... זה קשור לאם אתה מערכת חוקים תורנית או לא. זה לא קשור לאם אתה הולך לבית משפט של ארצות הברית, ומעט בית משפט של, מדינ... של... של מדינת... מדינת היהודים. זה אז היה הטענה. עכשיו, ובזה, אם אתה פותח במסכות המדויקות, אתה יכול לראות אם יש כתוב ד' י' נ' י' מ', או שכתוב ד' י' י' נ' י' מ'. יש הבדלים בין המסכות המדויקות, אממה, שגם אם כן, אתה יכול להתפקח איך מנקדים. אתה יכול להתפקח.
כתוב י' אחת.
כן, אז בקיצור, אז וגם מקום, אז פה, זה אולי דוגמה גם להראות איך שהנוסח הוא לא סוף הסיפור. כי גם אם אחרי שהתחלת המנוסח המדויק, אפשר להתווכח איך מנקדים אותו, כי הרמב"ם לא ניקד, בפירוש המשנה לפעמים הרמה, כן, המשנה תורה אין לנו מלכות, וגם, כן, אתה יכול להתווכח מה בדיוק הפירוש. אז בזה למשל, נגיד ביד פשוטה הוא מפרש יפה, כי הגמרא אומרת, כן, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אומרת הגמרא, וגיטים לפניהם ולא לפני גויים, לפניהם ולא לפני אדיוטות. אז למה הגמרא אומרת את זה פעמיים? אז הרב רבינוביץ' מסביר את זה יפה. שאומר לפניהם ולא לפני גויים, שזה דיינים גויים, לפניהם ולא לפני הדיוטות, שזה יהודים שהם דנים במשפטים גויים, כלומר לא לפי התורה. ואז בעצם גם זה אסור וגם זה אסור, שזה לא כמו אותו שופט. אז זה כן, אתה יכול לראות לפעמים הבדלים בין המהדורות המדויקות, אבל גם אם כן, אתה יכול להתווכח מה הפירוש. טוב, עד כאן.
תודה כבר עכשיו.
מה הפעם הבאה?
מה הפעם הבאה?